השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
חודש טוב ומבורך. חודש אלול. חודש אלול המכונה בשם חודש הרחמים והסליחות. אלול, ראשי תיבות, אני לדודי, לדודי לי. בתוך הנוטריקון זה ראשי תיבות של אלול, יש עוד כמה אירועים. כל אחד הוא אירוע בפני עצמו. וכולם מגבשים את התודעה לאחדות ואהבה. הן בין אדם לחברו, והן בין הבורא לנברא. נקדיש בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לגאולה האמיתית והשלמה, שנשמע אך ורק בשורות טובות, כל המצריך לו ברפואה כזו או אחרת, ושנזכה באמת כולנו לעלות לרגל בית המקדש השלישי, תכף ומיד ממש, ולא נחכה לשום התחדשות, כי זה הנושא של אלול בגדול לקראת השנה החדשה. אז במפגשים הקודמים דיברנו הרבה על התחדשות, הן עם עצמי והן בין אדם לחברו. והבנו שבעצם המשפטים שמתנהלים לי בתודעה, המחשבות, הראייה השכלית שלי, ההשקפה שלי, איך אני מניח, איך אני חושב, שאני צריך להתנהל במערכות היחסים שלי, הם אלה המובילים אותי, לתוצאות או משביעות רצון או לא משביעות רצון. כשדיברנו על זרימה ולפתוח את הלב, את הכאב במפגשים מסוימים בין אדם לחברו, ראינו משפטים מסוימים, מילים, צירופי מילים, שבעצם מובילים אותנו לשינוי הזה. דיברנו על כוחה של מילה, ובטח כוחו של משפט בתודעה. והיום הנושא שלנו מתמקד בראש חודש, כשמו כן הוא להתחדש. אנו נדבר על עבודת הלב שבחודש אלול. ועבודת הלב בחודש אלול אומר לאן הלב צריך להתכוון. למה? כי הרצון שלנו הוא להתחדש לקראת שנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה, שתהיה לכולנו שנה טובה. לכן עלינו להתחדש, לשנות, ואמרנו ששינוי הוא מאוד קשה. היום המפגש שלנו, הייתי רוצה שנתכוון לעניין של השקפה. איך אני משקיף על החיים? איך אני רואה אותם? זה עניין של השקפה. שברגע שאני אתפוס את ההשקפה, אני אתבונן ברעיון בגדול, הרבה דברים ינועו במערכות היחסים שלי, יתחדשו, יהיה שינוי. וכדי שיהיה לי את המקום הזה, אני צריך לראות מה ההשקפה שלי. ההשקפה שלי על מה? על אירוע שקורה לי, ניסיון שקורה לי, דברים שקורים לי בחיים, מה ההשקפה שלי? איך אני מתנהל בכלל עם המקום הזה? כלומר, כשאתה יושב עם עצמך אחרי אירוע שקרה לך, אם במשפחה, אם בזוגיות, אם הילדים, אם בעבודה, אם שכנים, אם הבורא, מה קו האופק שלי בתודעה? תארו לכם את עצמכם עומדים על חול ים ומסתכלים אל קו האופק. גם בתודעה יש קו אופק כזה, איך הוא נראה לי, איך הוא מצטייר לי, וקו האופק הזה מניע את הכל. וכמובן שבקו האופק הזה ישנם הרבה תחומים, המון יכולות, והיום אנחנו מדברים על מה המניע, מה כוח, היכולת להתחדשות, מה מניע אותי להתחדש. מה מה הייתם אומרים? התשובה מאוד פשוטה. ולא פשוטה. מה הדבר שכולנו שואפים אליו? להיות נאהבים. כשאתה מרגיש נאהב, אהוב, אתה רוצה להשתנות. אתה רוצה להתחדש. החידוש אומר לקבל משהו חדש ולהרפות ממשהו ישן. לקבל משהו חדש ולהרפות ממשהו ישן. מה לקבל? קו אופק, השקפה, גישה אחרת להתנהלות שלי בחיים עם כל אירוע, כל ניסיון, כל התמודדות במערכת יחסים זו או אחרת. וכדי שאני אצליח להשתנות ולהתחדש, אני צריך להרגיש אהוב. כי כשאני בביקורת אינסופית, מה היא עושה לנו? אתה מתגונן, אתה מסתתר, אתה מצטדק, אתה לא נפתח לחדש. אתה מקובץ. אהבה יוצרת התרחבות בכלי שלך, אתה הכלי, ומאפשרת לקבל דברים. אז בואו נדבר היום על גישה של אהבה עם עצמנו בחודש אלול. כי חודש אלול זה מין הסוף שנה לקראת שנה חדשה. וכולנו רוצים להתחדש בשנה החדשה בכל תחומי החיים. בכל מערכת יחסים. כל אחד מאיתנו יודע איפה הוא צריך להשתפר, איפה הוא צריך את השינוי. ואנחנו מבקשים את זה מעצמנו. רק מה? אנחנו תקועים בלופ. מין תבנית, מין דפוס, שלא מאפשר לי לצאת מהאני שלי מעצמי. וזה בגלל אותו קו אופק. זה בגלל אותה השקפה. וזו העבודה שבלב, עבודת הלב שבחודש אלול, זה עבודת העבודה שדורשת ממני התחדשות, להכין את עצמי לשנה החדשה להתחדש. כי באופן טבעי, אם אני מאמין שיש פה בורא, או בכלל אני מאמין במשהו יותר פשוט, מתחיל תאריך, מסתיים תאריך. שנה חדשה מגיעה. אני באופן טבעי מסתכל על הישן, מסתכל על איך עברתי את השנה, ומעוניין לקבל חדש. איך אני מניע את כוח ההתחדשות הזו? זה אמרנו להרגיש נאהבים. ובואו ננסה לאט לאט להבין למה. אני קודם כל אתאר בשלב הבא באופן כללי, אבל גם מעשי, מה עובר אצלנו בתודעה, נדריך את התודעה להתבוננות מסוימת, נבנה איזשהו בניין, זאת המדיטציה, זאת אמנות ההתבוננות, ואז ניכנס אל תוך הכתובים, אל תוך השפה, ונסתכל למזה גם כן בשפה החסידית, איך זה מבואר. אז בחודש אלול, המלך בשדה, מלכו של עולם יורד אל הבריאה, איך שהיא, אין פה חג, אין פה מועד מיוחד, מלבד חי אלול, י' ח' באלול, שנולדו שני המאורעות הגדולים, שזה רבי ישראל בעל שם טוב ואדמור הזקן. רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד משנת החסידות. ואדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, מייסד חסידות חב"ד. ואנחנו נסתכל על ההשקפה הזאת. איזה השקפה הם מציירים לנו, והם באו ונולדו בתוך חודש אלול. כשאני מדבר על כוח של התחדשות, כוח, כוחות, כשאני מדבר על כוחות, זה שייך לרובד הנשמתי. מסבירים בקבלה שישנם חמישה רבדים לנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, והרובד הנשמתי זה הכוחות השכליים, הפוטנציאל השכלי שנקרא בשפות אחרות the mind. ושמה במיינד שלנו, עמוק באופק שלנו, אנחנו מציירים, מנסים ליצור את החיים דרך תובנות, דרך חוכמה, חוכמת חיים. ואם אתה נתקל בחוכמות אחרות, אתה משלב, מה שמגיע לחוכמה האלוקית. כשבכלל שאתה עובר חוכמת חיים, דרך חוכמת חיים שלך, מה גודל אצלך? האמונה שככה הדברים. לא, אני כבר ניסיתי ואני הבנתי ואני ראיתי, ותאמין לי שככה הדבר. רק שמה לפעמים יש דברים שאנחנו מצליחים ויש דברים שאנחנו נתקעים. ושמה אנחנו מחפשים להתחדש. שמה באמת שבן אדם מסתכל לתוך עצמו ורואה את ההתנהלות האישית שלו, לפעמים הוא מרגיש תקוע, אין סיכוי, מחוק. אין, זה שריטה, זה אני, ככה. הוא יורד לדרגה שלאט לאט לתסכול, לייאוש. מההרגשות האלה לא תתעורר אהבה. אז אם הכוחות שייכים לרובד הנשמתי, שזה הכוחות השכליים שלי, ולפי התובנות שלי, מה נפתח לי? הלב, עולם המידות. שחוכמה, בינה, דעת, זה הכוחות השכליים, ועולם המידות זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, הספירות האלוקיות, הכוחות האלוקיים. איפה נמצא כוח הנתינה? איפה נמצא כוח הגבול לתת או לא לתת? איפה נמצא כוח לרחם? בעולם המידות. עולם המידות בשפה שלנו נקרא הלב. ולשם אנחנו מכוונים על עבודה מסוימת שעליה להיעשות בלב. להרגיש משהו אחר, לקבל משהו חדש ולהרפות מהישן דרך התובנות השכליות שלנו. פה ראוי לציין, חוכמה בגויים תאמין, תורה אל תאמין. חוכמה אלוקית מסוימת, סליחה, חוכמת אנוש, חוכמת אדם וחוכמה אלוקית. שניהם יובילו אתכם, ייקחו אותנו לאופקים אחרים. השקפות אחרות. עד כמה שאנחנו מכירים את אלול, אלול, רמזו הקדמונים על כל התקופה הזאת של אלול, ראש השנה והחגים, בפסוק, אריה שאג מי לא יירא. אריה זה ראשי תיבות, אריה זה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. הושענא רבה זה זמן של שמחה. לפני זה זמן של מין כדרות. אפילו הדגים שבים רועדים בבוא ראש חודש אלול, מימת המשפט המתקרב, כי מי אומר לפני שופט אמת, הבורא, אשר אין מסו פנים לפניו, מה הכוונה? הוא רואה פנימה, הוא רואה את המציאות שלו, כי רחצתי כפיי, זיקיתי לבבי. אני באמת בסדר והכל אצלי בסדר. אם אתה נמצא במקום הזה, אז אני שמח להודיע שההרצאה רק מכוונת לומר לך שזה לא אמיתי. זו רמייה עצמית שצריך לגלות. אבל אם הבנת זאת עם עצמך, וכל אחד מודע לחולשות שלו, לחסרונות שלו, אז דע לך, כשמגיע חודש אלול, מה אתה מרגיש? מין משפט. ומה לנו להרבות בדברים, בדבר המורגש ומוחש, אצל מי שעזב בכלל את האלוקות, אז הוא בכלל מרגיש קודר. כאן בא חי אלול. כאן באה משנת החסידות לומר, הגישה, השקפה הזאת מונעת ממך להתחדש. נקודה. ההשקפה הזאת של יראה, משפט, קושי, כבדות. מי אני? מה אני? הנה שוב פעם, המשפט הזה נמאס לי, אין לי כבר כוח לאלול, עזוב אותי, אני לא יכול. אני מודע לעצמי, עזוב אתה עם המשפטים, אני כבר לא יכול על הראש, לא יכול עם הביקורת הזאת. זה מה שדיברנו מקודם, לא יפרש מעשיו אלא לטוב, גם כאן אנחנו מדברים עכשיו על עצמי. לא יפרש מעשיו אלא לטוב, זה שדיברנו על חברו. גם אצלך יש עניין לפרש מעשיך והתנהלותך לטוב. כי אם לא, אתה תרגיש אהוב? לא. יהיה לך כוח להתחדש? אם כך אמרנו, הכוח להתחדש תמון בהרגשה של להיות אהוב. רק איך אני פותח את האהבה הזאת? איך אני מגיע לאהבה הפנימית הזו? חקירה, חיפוש אחריה, יפה. ועם זאת אני צריך להשתמש באיזושהי מידה, איזושהי יכולת שקיימת ביקום, אצל הבורא ואצלי. את זה אנחנו רואים מפדה יעקב לאברהם. אומרים הכתובים הקדושים את האמרה הבאה, פדה יעקב לאברהם. יעקב זה קו האמצעי, יעקב הוא השלישי באבות, הוא פודה את אברהם, שהוא בחירה, שהוא מה שנקרא בחיר הראשון, הוא האב הקדמוני לכולם. ממנו מתחילה המשפחה היהודיה, היהודית העברית, סליחה. ממנו מתחיל כל אהבה, נתינת החסד. הוא היה מרח, הוא היה מכניס אורחים. אהב את כל יצורי כפיו של הנברא, של הבורא. אז מה פתאום יעקב פודה את אברהם? יעקב זה מידת הרחמים. כדי לפתוח את הלב, הלב יכול להיפתח אם אנחנו משתמשים במידת הרחמים. ולא רחמים עצמיים, אלא רחמים של הנברא כלפי הבורא. ותכף נבין את כל התהליך. כלומר, מה מניע את כוח ההתחדשות? זה השקפה, גישה, קו אופק חדש. בקו האופק שלך, כדי באמת לנוע ולהתקדם וליצור שינוי במערכות היחסים, אתה צריך להרגיש אהוב. בכדי להרגיש אהוב, עלינו לעבוד עם מידת הרחמים. ובוא נראה למה מתכוונים חכמים. בגדול, זה מה שאומר אדמו"ר הזקן, המלך בשדה. הוא יורד אליך אל השדה, זה איפה שאתה בשדה. הוא לא בארמון מלכותו, הוא בא אליך לשדה. איך שאתה עם הלבושים שלך, ומי זה הלבושים שלך? הלבושים, על פי מה שמבואר בקבלה, זה המחשבה, הדיבור והמעשים שלך. ואם כל אחד יתבונן פנימה למחשבות תו, דיבוריו ומעשיו, בטח יראה שהם לא מי יודע מה, כמובן שישנם הצלחות. אבל במקומות הכואבים, המתסכלים, שאין לנו את היכולת לשנות, המקומות שאנחנו מרגישים לקודים שם, שם אנחנו מפתחים הרגשה לא בריאה, הרגשה שמונעת מאיתנו להתקדם, להתחדש. ואם כל המקומות הנמוכים האלה במחשבה, דיבור ומעשה, כשאתה כמובן מתבונן, והבורא רואה לפנימיות, הוא יצרך. לשם המלך מגיע, בכבודו ובעצמו, בלבושים רגילים. מה זה אומר? מה מתגלה אצלו? רחמים כלפי הנברא היכן שהוא. וכשאני חש, מרגיש, פותח את השער בתודעה. ושער זה נקרא האמונה ברחמיו האינסופיים של הבורא. נוצר הרגש חדש במידות, תנועה חדשה בלב, המאפשרת שינוי והתחדשות. אז בואו ניכנס לתהליך של התבוננות ברעיון הזה. יפה. רחמים במובן יפה, היא שואלת, יש לזה מין הרגשה של מסכנות, נכון, רק לזכור ש... זה בא אולי מהאנגלית, pityness, I'm pitying someone. It doesn't sound good. אבל רחמים ביהדות מוגדר באופן מאוד מעניין. רחמים יכולים להיות רק כשיש מקום גבוה ומקום נמוך. אל תתבונן בנמוך. יש גם את המקום הגבוה. תשנה השקפה שרחמים זה דבר כביכול שלילי, לרחם על מישהו מסכן. זה פוטנציאל, זה כוח, זו אנרגיה שקיימת באלוקות, בתודעה, ויש להשתמש בה ולהסתכל עליה ממקום נכון. כמו שאומר דוד המלך, וזה סגולה, פרק כ"ז בתהילים, אחת ביקשתי מאת השם. אני בא ואני מבקש מהשם, מה אני רוצה? להיות בהיכל קודשו. אני מבקש את הפנימיות שלו. אני מבקש שיהיה לי טהרה, שיהיה לי טוב. אז בעצם אם אתה מבקש, אתה כבר נמצא במקום נמוך. וזה בסדר. זה מידה שעלינו לגלות בתוכנו, אבל דרך תובנות נכונות, כדי שלא ניפול להרגשה שלילית ממה שיוצא ממנו. אז אם נסתכל בתהליך, אז זו עבודת הלב. עבודת הלב היא לפתוח את השער לאמונה ברחמים האינסופיים. ישנה עבודה שבלב שעלינו לעשות בכדי להציט את כוח, את היכולת, את פוטנציאל ההתחדשות. שהתחדשות זה מקביל למה? לשינוי. לעזוב ישן, לקבל חדש, אתה עושה בעצם שינוי. אני כבר לא כל כך צריך לרגוז, אני כבר לא צריך לכעוס, המשפטים האלה כבר לא משרתים אותי, המילים האלה לפעמים מעצבנות אנשים. ואני אומר, מה קרה? מה, כולה אמרתי מילה, מה אתה עושה מזה עניין? מה? אבל אתה לא מבין, המילה לא נשמע טוב לאחר. אז בשביל מה אתה פה? כדי לחשוב רק על הטוב שלך, או גם בשביל האחר? כאילו קצת לצאת מעצמך קצת. אז מה לעשות? אומרים לך, דורשים לך שינוי, התחדשות. וזה הכי קשה. מדוע? כי אם נתבונן בחולשות שלנו, דפוסים, מה שנקרא בשפה יותר קלה, שריטות, אנחנו נרגיש לקודים, כלואים, אני לא יודע, כן, אני מבין מה היא מבקשת ממני, אבל תעזוב, אני לא, אני כן, אני לא, אני לא יודע אם אני מסוגל, אני לא מאמין בעצמי שאפשר תקן, אני כבר מיואש, ניסיתי, אותם תבניות, אותם משפטים שלא עוזרים לך לצאת, וככל שאתה מתבונן בדברים האלה, מה זה מוליד בך? מה מוליד בך כשאתה מתבונן באי יכולות שלך, בחולשות שלך? יאוש, תסכול. אני רוצה להוביל לשורש כל מחלות האדם, במיוחד המחלה המסוכנת שתוקפת אנשים ואז לא עלינו. המחלה, מה שנקראת, שנאה עצמית. אני רוצה לתת לכם דוגמה. מישהי יקרה מאוד לליבי, אני לא יכול לחשוף את השם, מהמשפחה, שנכנסה למערכת יחסים בגיל מבוגר, עם אדם אחר, נתעלמנה, נכנסה עם אדם אחר למערכת יחסים, רק שמה לאט לאט שהתחילה להתפתח המערכת יחסים, היא הרגישה שזה לא טוב בשבילה. מתוך דיבור איתה היא מסבירה לי, למה שנאה עצמית? למה אני מולידה שנאה? למה כל החולשות האלה מולידות שנאה עצמית? כי אומרת, כי אינני עושה את מה שליבי אומר לי לעשות. אז אני שונאת את עצמי על המקום הזה, ואז אני מתחילה לרגוז עליו, לכעוס עליו, להדוף אותו, לשלול אותו, להתייחס אליו בצורה לא נעימה. שנאה עצמית אומרת שאינני מאושר, מסופק מהמצב. יש לי איזשהו ריק. זו מילה קצת קשה, שנאה עצמית. אבל חייבים להסתכל לשד בפנים שלו. זה לא פחד. ואיננו יורדים חלילה אל החושך, זה לא דרכה של חסידות, אלא להתבונן קודם כל בקיים, כדי לשנות השקפה. לזהות את התבניות שמובילות אותנו עמוק, וזה יושב בפנים, לכן המחלות נוצרות משם. הפך האהבה. יש שם דברים, התנהלות, שאולי אומרת, הייתי צריכה לשנות, אבל כהייתי מסופקת, לא ידעתי, כן ידעתי, בולבלת, לא בולבלת, מעוברת מאינטרסים כאלה ואחרים, לא יכלתי לשים את הגבולות, אני מתחילה להרגיש שיש לי פה חולשה, אני לא מצליחה להוציא את עצמי בצורה הנכונה, כי אני לא מרגישה תוקף פנימי נכון לומר את זה. זוכרים שלפני שני מפגשים, שלושה, דיברנו על ההתייחסות לעצמנו. אם ההתייחסות לעצמי הייתה נכונה, הייתי מסוגלת להידבר, לתקשר בצורה אחרת, שהייתה גם פותחת את העניינים, ומאפשרת לעצמי לא להגיע לאותו מקום שפתאום אני מיואשת, מתוסכלת מעצמי, מעוצבת. אני בעצם שונא את עצמי כי אינני עושה את מה שליבי אומר. נעים מאוד, זה אלוקות, זה אלוקים. שם מדבר אלינו השם. זו הנשמה האלוקית, רק בתוך מחשבות, דיבורי, מעשה, ענייני העולם הזה, היא מחוסה ולא מתגלה. אותה נשמה, אותו קול. בואו נעשה התבוננות קצרה. מדוע אינני עושה את מה שליבי אומר? בגלל סיבות כאלה ואחרות, מחשבות כאלה ואחרות, הרגשות כאלה ואחרות, התחשבויות כאלה ואחרות, היא לא נטרלה אותו, היא לא אמרה לו פשוט ברגע המתאים, שדי, זה לא מספיק, וזה מתחיל להסתבך. ואז אתה במקום לדבר את הפנימיות, את אמת לבך, אתה נכנס לסבך תקשורתי, פוליטיקה, הצטדקויות, ואתה מתחיל לסנוע את עצמך על המקום הזה. ואתה מוצא את עצמך, לא כן, שם אנחנו מדברים, זה השינוי. שאנחנו רוצים לעשות. כאן התורה התוותה לנו דרך בתודעה. וכשאנחנו נפתחים אליה ולומדים, וזה מפגשים שיש לנו כאן, אנחנו מרגישים כל כך מוארים. אז תשמע צדיק אומר לך, אשרינו. בפשטות, עכשיו איך תבין למה אומר אשרינו? מה אשרינו? מה אשרינו? מה אשרינו? כי כשאתה קולט את החוכמה האלוקית מול החוכמה האנושית, שהחוכמה האנושית זה אינני עושה את מה שליבי אומר בגלל התחשבויות, סיבות, כאלה ואחרות, זה החוכמה האנושית, זה חוכמת החיים שלי, עד איפה היא הובילה אותי. אבל פתאום באה אלוקות ויורדת פנימה אל תוך התודעה שלך ועוזרת לך לחשוף את הדרך הנכונה, השקפה נכונה, גישה נכונה. וכשאתה מזהה את זה, אתה לא מסתכל דת או חילוניות, אתה מעריך חוכמה. מיותר להגיד עד כמה אומות העולם מעריכים את החוכמה היהודית. הספר היחיד שתורגם ל-70 לשון, זה ספר התורה. התנ"ך, כולם מיוסדים עליו. חמש תחומשי תורה, סליחה? מעריכים ושונאים. למה? למה שונאים? כי דרך המקום הזה, לפעמים מי שמביט באמת, לא השנאה החיצונית, מבין שוואו, זה האמת האלוקית. זו האמת, רק אז יש לו את מאבק עם האגו. האם לקבל משהו חדש ולהרפות מהישן, או לא להרפות מהישן, כי להרפות מהישן מה אומר? אני מוותר על משהו, ויכול להיות שאני מוותר על הרבה דברים. אני ארצה לשתף אתכם בסיפור. סיפור שקרה לי, מי שמודע למסע חיי בכמה וכמה מקומות, אז כשהגעתי לאותו נזיר, שהראה לי את כתובי המלך שלמה, באותה מערה ששהיתי, אני אומר לו, סליחה, למה שלמה? אומר לי, יאל, שלמה, אני רוצה להראות לך משהו. הוא פותח ארגז, מלא במגילות, מוציא מגילה כהה ביותר, תוך כדי שהוא פותח אותה, אומר לי, אתה יודע מי החכם באדם? שלמה המלך. עכשיו תחשבו שאני במין מסע, השאלה היא לאן. אני במסע, אז באופן טבעי, שואל שאלה מהלב. אז אם זה ככה, מדוע לא כל העולם יודע מזה? אומר לי, אתה לא יודע שחוכמה זה עוצמה? חוכמה זה כסף? אז אם אתה תעזוב את החוכמה הישנה שלך, מה אומר הסיפור הזה? אם אתה תעזוב את החוכמה, למה אתה חושב שלא מפרסמים את זה כל כך ברבים? ואומר לך את זה נזיר הודי. רבותיי, אני לא מדבר פה, וזה לא סיפור שאני המצאתי. זה סיפור שקרה לי בחוויה האישית. מי שמעוניין לשלם כרטיס טיסה והכל פעם, משלחת עם טלוויזיה להגיע לנזיר הזה, למערה הזו, אתה מוזמן ליצור איתי קשר ואני אקח אותך לשם. תראו איזה חכם אומר הנזיר, שימו לב. אם זה יתגלה החוכמה האלוקית, עוצמה וכסף, לוותר על הרבה דברים. לכן קשה להרפות מזה. ואז אנחנו מתנהלים ונכנסים לסבך, ועוד שנה מגיעה, ועוד שנה מגיעה, והחיים כחלום יעוף. הכללה של הדור מחר, אבל השתדל, וכשאתה נכנס למקום הזה עם עצמך, אתה יכול להיכנס לתסכול, לייאוש, להרגשה לא טובה בפשטות. הרגשה לא טובה לא מאפשרת שינוי, התחדשות. לכן מי נולד בחי אלול, כשמגיע לקראת המשפט הנורא, שבו מסבירים על פי הקבלה, כל יצור וכל חי מקבל קצבה. קצבת חיים, אנרגיה, איתה הוא חי. אז כמובן שאתה רוצה קצבה. יענו, מה זה? קצבה כמה שיותר. תודה שאתם חייכים. זה הגישה החסידית. זו האמת, לא לשכוח. יש פה את המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא, אבל הוא גם אביך. בני, אני היום ילדתיך, אומר דוד המלך. בני, אני היום ילדתיך. מה אתה בורח ממני? מה אתה מפחד ממני? אנחנו רק נפסיד. באה תורת החסידות להרים את העולם, העילפון הרוחני מההשקפה הלא נכונה אל תוך היהדות. כי מה קרה? מי שיסתכל בספרי ההיסטוריה. היהדות עלתה על מעדפים, נעלמה אל בתים מסוימים ואל גטואים. היבדלות. אז בואו נתמקד ונחזור לעבודת הלב שבחודש אלול. אז כשאני מסתכל בתוך כל המקומות הנמוכים שלי עם השנה, ועוד מגיע המשפט והביקורת, אני מרגיש כביכול שנאה עצמית, הפך אהבה. אם אני לא מרגיש אהוב, לא יכול להתחדש. וזה מה שאמרתי, שהתחדשות, הכוח המניע את היכולת, מצית את הלב להתחדש, זה הרגשה שאני אהוב. אם נסתכל הרבה בשיטות של השנים האחרונות, שזו הייתה השקפה היהודית מאז ומעולם, תעודד את הילד, תתמוך בו, פחות ביקורתיות. תפרגן לאישה, תאמר מחמאה, אם לא תרשום המחאה. לכן, ההשקפה הזאת היא לא נכונה. הבנו אותה, אין מה להיכנס אליה, מיותר לדבר ולהרחיב בה יתר על המידה, אבל חשוב לראות את זה כדי להבין שגם החולי שלי מגיע מההשקפה שלי, התקיעות שלי, היכולת להתחדש, מגיעה מאותה השקפה. אמרנו במילים אחרות, ההתחדשות זה לקבל משהו חדש, גישה חדשה, ולהרפות מהישן הזה, להרפות מכל הדפוס הזה, כל הסבך הזה. באלול מגיעים חכמים ואומרים לנו. הרי אנחנו מסכימים שכל חודש אנחנו אומרים יש לו את המזל שלו, נכון? יש לו גם את הסמל שלו, נכון? מעל המזלות נמצאים האותיות שבהם נברא העולם. אל כל חודש ישנה נימה, גישה. ישנו פוטנציאל. ישנו מזל אחר. ובחודש אלול, אם מגיעה השנה החדשה, מה עושה הבורא? מטמין אנרגטית מתמין ביקום רוח. רוח אלוקים מנשבת בחודש אלול, ומה היא אומרת? תכף נראה. היא אומרת משהו שיעזור לנו לצאת מאותה גישה, מאותה השקפה. לצאת ממקום של אפך אהבה עם עצמי, כי אם לא עושה זאת, אין שינוי והתחדשות אמיתיים, אלא תהליך של רמייה. ופה אנחנו רואים גם כן את בעלי התשובה, מי שעושה תשובה מאהבה או תשובה מיראה. ויש בזה דרגות, וכרגע לא נדבר על הדרגות, לא העניין. אלא באה תורת החסידות ואומרת בחודש אלול, לשוב אל האחד, אל האמת, אל האהבה, מאהבה. איך זה בא לידי ביטוי בחייו של יהודים? חודש הסליחות. מה אנחנו מציפים את בתי הכנסיות? בתפילות, וכל הזמן מה אומרים שם? סליחות, ומציינים שם את מידות י' ג' מידות הרחמים. 13 פנים, מידות, אנרגיות, רוחות, מנשבות, המביאות איתם השקפה מסוימת, גישה מסוימת. שוב ושוב אומרים את זה. ושוב, כל רחום וחנון. כשאתה מתפלל את זה שם בתפילה, הרי זה אמורה להיות התבוננות, מין מדיטציה, קשב עמוק, עמוק. כל רחום וחנון למה? אני עומד מולך ואני מרגיש כמה אתה רחום וחנון כלפי המקום שלי. גם המקום הכי נמוך. ואני מרגיש זאת. אני פותח את הלב להרגיש זאת. וזו עבודת הלב שבחודש אלול. שמה אינני יכול להיכנס איתכם חדר לפני חדר, אבקש ממכם בעת רצון לבקש על להרפות מכל העניינים, מכל המחשבות, לבוא אל התפילה, ובתפילת 18 אפשר לראות את זה. כל רחום וחנון, המרבה לסלוח, גם סוף התפילה מסתיימים בחן חסד ורחמים. ברכת החודש, אלוקנו יעלה ויבוא, זכור אותנו לברכה, לטובה. ואני נשען על מידת הרחמים הזו, ובמקביל למי שדואג, אני לא אומר לעצמי תהיה פרזית. לא, לא, לא. לא, לא קשור כרגע. קודם כל נעזוב את העשייה. רגע, אז אם אתה תסמוך יותר מדי על מישהו אחר, שנזו שיעשה את העבודה. לא בכלל. לא, היהדות לא מדברת על פרזיטיות. אל תתבלבל. דברים כרגע על השקפה עמוקה, שבכלל תוכל לנוע לשינוי, להתחדשות. יש עלינו להרגיש בליבנו, מתוך התבוננות מעמיקה בתפילה, כמה הוא חנון ורחום, המרבה לסלוח לכל ההתנהלויות הכוזבות שלי. בכל תחומי החיים. זוגיות, שכנות, חברות, עבודה. וכשאתה מרגיש את זה בנקודת האמת בלב, אתה מרגיש את הרחמים האלה של הבורא, מה נפדה? האהבה. ההרגשה שאני עדיין אהוב. למרות הכל, האם יש כאן מישהו שלא היה רוצה להרגיש אהוב למרות הכל? איך אתה מרגיש במערכת יחסים בין אדם לחברו, בין מנכ״ל לעובדו, בין בן זוג לבת זוג, בשכנות, שלמרות הכל מה שקורה בינינו, אני אהוב. זו השקפה אחרת, וזו השקפה של אלול, וזו עבודת הלב שבחודש אלול, להיפתח למקום הזה, להישען, בלי סרטים. עזוב רגע את הסרטים. רגע, אבל סתם לדוגמה של סרט. רגע, אבל אם אני אשען, ואם אני אסמוך, ואם אני אחשוב שכן יחפרו לי, וכן יסלחו לי, וכן עדיין אוהבים אותי, אז אולי אני לא אעשה שינוי אמיתי. תבנית כוזבת. תבנית כוזבת. הסוגרת אותך במעגל אינסופי. זו לא אמת. והחיים יוכיחו לנו. הביקורת. הייאוש. התסכול. מאי היכולת לעשות את מה שליבי אומר. הביקורת של העצמי שלי או על האחר, זה כזה, אני כאילו מדבר איתכם בכל הרבדים, קצת מימד. עם עצמך, בדרך כלל כשאני בונה את מערכי השיעור שלי, התבניות מכוונות לשלושה רבדים, כמו שלמדתי מחכמים ממני, ביהדות. ושלושתם הם, אתה ועצמך, אני, הסביבה והבורא. סביבה זה כל מה שמכילה הסביבה. עם הצמחים, עם העצים, עם הבני אדם, זוגיות, ילדים, הכל. כשהכל מתחיל, באני עם עצמך, ביהדות אומרים, כן, אני עצמך, ברוץ, אין בעיות, תזרום. מתי שהוא יבוא, הפנמה של אני והבורא. ואז כל העבודה שלי מתרוממת. ההשקפה, הקו האופק שלי בתודעה, כשאני מסתכל אל מול הבורא, עולה לממד אחר. במילים יותר פשוטות, כשאתה מסתכל עם עצמך, עובד רק עם עצמך, סופו של דבר אתה סופי. אתה תגיע לתובנות כאלה ואחרות, עדיין מוגבלות. כל כמה שתהיה חכם. מה זה כשאתה עובד מול אינסופיות? קו אופק שלך משתנה, השקפה משתנה. בואו נמשיך. אני אמשיך לדבר באותו עניין, במעגלים קצת מכאן, קצת מכאן, ניכנס מפה וניכנס מכאן, לעבודת הלב שבחודש אלול. אני מרשה לעצמי לומר, כששמתי את עצמי על השולחן, אני לא אוהב איזמל וכאלה, אבל שמתי עצמי על שולחן הניתוחים, וניתחתי את עצמי. כשלמדתי זאת, אמרתי אני רוצה לשתף. הקו אופק השתנה, הגישה השתנתה לעצמי. ואז במילא לסביבה. ואז במילא לבורא. ולא משנה מאיזה זווית תבוא, זה עובד. פעם מהבורא, פעם מהסביבה, פעם לעצמך. אז באלול אני צריך לפתוח את הלב לאותה מידה אלוקית, לאותה רוח אלוקית שמנשבת, המאפשרת לנו להציט את יכולת ההתחדשות. ויכולת ההתחדשות יכולה להיות רק אם אתה מרגיש אהוב. אם אתה לא מרגיש אהוב, לא נוכל ליצור שינוי של אמת, והתחדשות של אמת ברובדי החיים, בתחומים, משפחה, זוגיות, הורות, חברות, איזו מידה מהלכת? איזה מידה יורדת משמיים אלינו ונטמעת בבריאה? מידת הרחמים, החמלה. ואיך הצגנו את זה לפני זה? בתפילת 18? עצור. תבנית, התבוננות, מדיטציה, כל חנון ורחום המרבה לסלוח. מרבה לסלוח על מה? אני יכול לדבר על עצמי. על כל התבניות הכוזבות, על כל הסיבות, על כל המחשבות, על כל האינטרסים, על כל ההתחשבויות המיותרות. התחשבות מיותרת במה העולם יחשוב עלינו מובילה להרג של דם יהודי נוסף. התחשבות, שימו לב, מיותרת. בגלל מה? סיבות, אינטרסים, עניינים. לא רחמים עצמיים. לא. אל מידה זו, ליבנו צריך להיפתח, להרגיש כיצד הבורא רואה אותך במסך חייך, ואומר לך, בני, אני היום ילדתיך. שאל ממני, ואתנה גויים. נחלתך, מי זה הגויים? זה לא רק אומות העולם, תשתחררו מהתובנות העמים, הגויים. גויים, גוי ביעדות זה עם. סליחה, אני חייב קצת לצחוק. גוי, מה, גויים? גויים זה פה המחשבות הזרות. זה מנה החיתי הכנעני והאמורי והאבוסי והעלז. אתנה גויים? נחלתך. אתה תנחל אותם. מה הכוונה? בקועה? תתגבר עליהם. תצליח להתמודד איתם. תנהל אותם בצורה נכונה. תנהל את עצמך בצורה נכונה. אהבתי אתכם, אמר השם. עד כמה אני רציני עם זה. הערת סוגריים, אין זה אומר שזה יוביל אותנו לפרזיטיות. זו השקפה. רק כשאני מרגיש אהוב, אני יכול להתחדש. זה לא אומר שאין ביהדות ביקורת. ביקורת תעמיד אותך על מקומך הנכון, ודיברנו על זה במפגשים קודמים. הזמן של זה, המתי, המקום. קריאת שמע על המיטה. רגע, מתבונן, איך עבר היום, מחר יום חדש. אם אתה לא מאמין שמחר יום חדש, מי עושה קריאת שמע על המיטה? אל מידה זו ליבנו צריך להיפתח. פתיחות שעוזרת לנו לצאת מהישן אל החדש. מה עוזר לנו לצאת מהישן אל החדש? אמרנו, לקבל משהו חדש? להרפות ממשהו ישן. מה הכוונה לקבל משהו חדש? אמרנו, הרי כוח ההתחדשות שייך לרובד הנשמתי. הנשמה זה בחינת השכליות, the mind. אז מה שמה? על פי מפגשים קודמים אמרנו, שתלנו משפטים, מילים, אותיות חדשות. בתוך התודעה, והתודעה הזאת אני מדבר על מה? מקום כשאני מרגיש עם עצמי, שימו לב למילים הבאים. במקום הזה צריך לשתול חדש. נשארנו מה שהיינו. מחשבות אדם ותחבולותיו. למקום, לאיפה אני צריך לשתול חדש? להרגשה הזאת שאני נשארנו מה שהיינו, שום דבר לא משתנה, אחי אין סיכוי, ייאוש, תסכול. מה שמייצר את השנאה העצמית. אמרנו שנאה עצמית, שורש כל המחלות. לחבר את מי שהגיע עכשיו. נשארנו מה שהיינו. לפעמים אנחנו חושבים קצת ככה עם עצמנו. ואם לא, צא מעצמך. כי אם אתה לא יכול להשתנות, צא את זה מהר. צא. אצלי הכל בסדר. ולא חשוב מה תוסיף. היי. אני מבקש, ידוע לי שאין מילים כאלה, אני לא משגע את המשוררים, כבודם הוא כבר מונח, אבל קצת ההשראה שלנו. מחשבות אדם ותחבולותיו, נשארנו מה שהיינו, ויצרי מעללי איש. לב יודע מרת נפשו. וברגע של אמת לוחש לעצמו, כי אף אם בימים הבאים לטובה יזכה להתמלא בחוויות של נוכחות אלוקית, כלומר יש לו ימים טובים, אני מתמלא, וואי אתה לא מבין איזה יום? בכל חג לפי עניינו, כי עכשיו החודש אלול וכל חג ממלא אותך בנוכחות אלוקית אחרת, יזכה להבחין בראש השנה, יזכה להבחין בראש השנה את השם כמלך, וביום כיפור ידע רחמיו, ובסוכות אהבתו ושמחתו. הנה כל זה לא יהיה אלא בחינת פגישה. אני פוגש את הרגעים האלה לפעמים בתודעה, אבל זה לא נשאר לי, אני נשארתי אותו כזה אחד, וכשאני מסתכל לשם, גירוש ותסכול, לא מרגיש אהוב עם עצמי, אז איך תשתנה? שימו לב, אני קבעתי כרגע להסתכל בתודעה, מה מניע את ההתחדשות, את השינוי? שאתה מרגיש אהוב. אם אתה לא מרגיש אהוב, בא בת הזוג, בא חבר לעבודה, בא חבר, מישהו בא להעיר לך, הוא נותן לך ביקורת, הוא מקווץ אותך, אתה לא מרגיש אהוב, אתה באמת רוצה להשתנות, לרגע, אתה אומר, טוב, אני חייב לעשות משהו, אני חייב, כי אם לא זה יתפוצץ וזה, אבל אחרי זה, חוזר לסורי, פגישה של רגע היה לך עם האמת, אבל זה כחלום יאהוב. אז אתה מרגיש מה זה, וואלה, ברכתי, אין סיכוי, אין יאו, שאנחנו אומרים את אותם דברים, סיבוב קצת אחר, אוקיי? זה היה פעם אלול. בחי אלול, בא רבי ישראל בעל שם טוב, בחסידה. ובא אדמור הזקן להשתיל בתודעה שלך משפטים חדשים על ההרגשה הזו. וסוף שימשיך לדרכו, אחר כך, אחרי הפגישות של פתאום יש לי ימים טובים, אבל הוא כשלעצמו עם עצמו, ריק מכל זה. פגשתם את הרגעים האלה בחיים? אתם איתי? כלומר, בואו רגע נרד לשם, ריק זאת להיות קיר, לא מספר את כל הסודות. אני אקח איזה נשמה אליהו, אני אגיד לך, הכל, אני אפנה אתכם לספר, לספר שתעמיקו, כי יש שם שבע סוגי התבוננות. בתודעה, שבעה סוגי התבוננות, רמות, דרך, אשרינו, חוכמה אלוקית. אבל אי אפשר הכל במפגש אחד. קודם כל, השקפה, בוא נהיה נוכחים. בוא ניקח את זה פנימה ונרגיש מה זה להיות אהוב. סמוך על עצמך. סמוך עם ידידי, אני יודע, רבנו נחמן אמר, אם היא בפשטות יעמוד מול הבורא כתם, תמים, לא צריך לו לשום ספר. אבל מי באמת תמים באמת כזה? ובזה צריך ספרים. וחוכמת חיים. הרי הוא, מי האדם? שימו לב איזה דימוי יפה. בואו איתי לאינסופיות של התודעה. הרי הוא מהו? כלגוונה שתלך ותתמלא, אבל תחסר ותשוב לחשכתה. והיא התודעה, חוויה הקיומית של דוד המלך. עכשיו אנחנו בוא נסתכל על דוד המלך, מחבר התהילים שכל שנותיו ניתנו לו במתנה מהאדם הראשון, זה מסובר במדרשים בתורת הסוד, אבל כשלעצמו הנה הוא בר נפלא, סוכת דוד הנופלת, ונרמז עניינו באותיות שמו. איך פותח דוד? באות דלת, דלות. אין לי מעצמי כלום. אני כאילו כשאני מסתכל על עצמי, אנו מתנהל פה במציאות, אני לא מראה איזה התחדשות, איזה שינוי, אני קולט את הסריטות עמוק, יושב בתוך התאים, אני מנסה כל מיני שיטות להוציא את השנאה העצמית, ואת האי הקבלה העצמית, ואת האי האישור העצמי מהתאים שלי, כדי להבריא, כדי להרגיש חדווה, כדי לסמוח באמת. דוד סוכן, לאט לי מעצמי כלום, אומר דוד המלך, ואחר כך מתחברת אליו בר, רגע, בוא נחבר אותך למעלה, בוא תתחבר להשקפה חדשה, בוא תראה גישה אלוקית בתודעה שלך. בר, חיבור, בר בחיבור. היינו שנמשך ובוקע אליו קו שפע וחבל, הצלה והתקשרות, אבל סוף ששב לתלותו, דוד. דוד הוא מייצג בכל מזמוריו תהילים ומעלתם. לא יומן מה שאמר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי בחב"ד. יאמר תהילים כל היום, אין לו מושג. אם הוא יודע מה זה תהילים, היה אומר אותם כל היום. הפסוקים האלה מגיעים עד למעלה, לפני כיסא הכבוד, ושוברים כל המחיצות. למה? דוד הוא המייצג בכל מזמוריו ותפוחות חייו את העני לעצמי. חמשת ספריו הם התגובה מלמטה לחמישה חומשי תורה המורעפים עלינו מלמעלה. סגירת מעגל. זה רק חלק מהחוכמה, אבל למה? כי המקובל האלוקי הזה אמר, וקצת ביוגרפיה עליו, נראה לי, את מה זה תסכימי איתו? את קולטת מה הוא עשה בה? איזה טיפוס, יענו איזה שיעות? מה זה? הוא שם את שפינוזה בכיס קטן. לא רק דוד, אני מדבר גם על הצמח צבת, גם מדוד, יענו מי שקולט החוכמה היהודית, נו, בחייכם. ואני סיפרתי את הסיפור על זה, על מגילות המלך שלמה, אני לא יודע אם הייתם פה כשנכנסתם, אמרנו, החכם באדם. הנזיר ההודי הזה אומר לי. אז בואו נמשיך. על כן צריך להחיות ולנחם את האנשים הללו. מי הם? הן הם אנחנו כולנו. לנחם אותנו כשאנחנו רואים את עצמנו במקום הזה, אנחנו כן צריכים נחמה, אנחנו כן צריכים רחמים, אנחנו כן צריכים להרגיש אהובים, אל תשחק אותה גיבור כי אתה לא, והנחית עולעת ולא איש. עבודת חודש אלול זה להתחיל להיפתח למקום הזה, ההבנה שכל האנשים הם פנימיים בפנימיותם. הם פנימיים, וכשאתה פנימי, אתה רואה את המקום הזה, ואתה צריך לנחם, חמלה, אנחנו צריכים את החמלה הזאת, ואת הניחום. עכשיו שימו לב, מה קורה עכשיו ביהדות? אחרי שלושת השבועות, שקוראים בהם הפטרות, שהן לא כל כך נעימות, באים שבעה הפטרות, שבעה שבתות של נחמה. כשבע הפטרות הנחמה, שעיקרן באלול, וכצדר השנה שאלול בא לעודד אחרי החורבן של אב, ולנטוע את האמון, ולנטוע את האמון, כי ישוב ארמון על משפטו, וישוב השם ימלוך לעיני כל חי בראש השנה. רק הערת סוגריים קטנה, הבקשה היא פה שאור האהבה האינסופי ירד לעולם להתחבר אליו. כי האדם אחרי מעללי איש במשך כל תקופת הבריאה, היהודי שנכנס אל תוך התורה, אל תוך החוכמה האלוקית, רואה את האהבה האינסופית. הוא מייחל שהשם ימלוך בעולם ולא אחר, כי הוא יעשה את העבודה הכי טובה, יענו, תכלס הכי טוב. אבל כל אדם מחזיק בגאווה שלך, יש מקום להשם. הגאווה שלך זה להחזיק לפעמים במחשבה כמו, אני לא צריך את העזרה, אני לא צריך את הרחמים, אני יודע לבד. יש עוד הרבה דוגמא. כי כשאתה בעצם מבקש עזרה, אתה בעצם נכנס לענווה. אחרי שנחרבה ושבה ונחרבה מלכותו של הקדוש ברוך הוא בחודש אב, שני הבניינים, המקדשים האלוקים נעלמו לנגד עינינו, וזה צער גדול, זה צער גדול, האלוקות הסתלקה מהעולם. זה שעשה אותך, הסתלק מהבית שלך, הסתלק, הסתלק מהעולם, לא יכול לחיות איתך. למה היה לו לא יכול לחיות איתך? תסתכל, אתה מרמה, אתה מרמה, אתה מרמה. ואני אבא שלך, ואני רוצה איתך מערכת יחסים, אז מה אתה כולך נבעל מני עכשיו? יפה, אז יש פה שאלה יפה, למה הוא צריך, מה, הוא לא יכול בלעדינו? אז כמובן, בלי בית? כמובן. אם הוא יכול בלי בית, מה, הוא לא צריך את זה? נכון, רק שנברא העולם, זה כמו שמנסים להסביר לנו חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, כמו משל, תחשבי. האם את עושה משהו בחיים בלי איזשהו יעד? בלי איזשהו אתגר, בלי איזשהו ראש, בלי איזו מחשבה ראשונית? ואם כן, איך זה ייראה? כאדם ההולך בלי ראש. טק, טק, פעם ככה, פעם ככה, אין לו עמוד שדרה. אי אפשר לחשוב ככה לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש יעד, אתגר. מה הוא רצה? שכאן בעולם התחתון, שהגאווה שולטת, הרצונות העצמיים שלנו שולטים, החוויות האישיות שלנו שולטות, כאן תכניס אותי. זה אתגר. הוא רוצה לשכון איתך כאן. זה לא שהוא צריך לזה, אלא הוא אומר, הוא נתן לנשמה שהיא כוח אינסופי, כוח אלוקי אינסופי של אור, אור חיובי, לרדת אל תוך עולם חשוך, וכוזב, ושקרי, ופה להחדיר את האור. זו מטרה, זה יעד. ויעד, אתה לא יכול להחליט שמי צריך את זה. ודאי, לכן הוא אמר, כשבית המקדש היה מקום, עדיין נראה שהוא לא צריך בית מקדש, אבל זה כשאני חושב רק על עצמי, ולא חושב על היקום. מבחינת הבריאה מסבירה הקבלה שבית המקדש נעשו תהליכים רוחניים אנרגטיים, ששמרו על כל העולם. שיהיה באור של שלום ואהבה. כל מה שנעשה שם, שידר אנרגיה מסוימת לעולם, שדברים התנהלו על פי תקנם. כמו חוק הכאוס, על פי פיזיקה. הוא חייב להתנהל בדיוק בצורה מסוימת, כי אחרי זה העולם ייכנס לתוהו ובוהו. כאן העולם נכנס ברגע שהאלוקות הסתלקה מהעולם הזה, הוא נכנס לתוהו ובוהו. כי מי יודע מה האמת? אין בית אלוקים. אז כבר כשהאמת לא ברורה, זה תוהו ובוהו. שנית, הקדוש ברוך הוא עושה מה שאת אומרת. הוא יתכנס אל הלב שלנו. הוא מחכה שתחפש אותו פה בלב. פה תבנה לו מקדש. אז שני התשובות הם, שני הדברים הכרחים. ואני עונה ממש בקצרה, זה טיפה בלב ים. אפשר לענות על זה מכל מיני זוויות, זה מה שיצא. והסתלק והתכנס לו לפקוט בחדריו הפנימיים, ולכן באלול המלך בשדה הוא בא אליך. הוא בא אליך, ומה הוא מראה לך, אומר אדמור הזקן? מאיר פנים. סבר, מאיר, מראה פנים שוחקות וסבר פנים טובות. מה זה מראה פנים שוחקות וסבר פנים טובות? מראה פנים שוחקות, כלומר אליך הנברא, עם כל העניינים שלך והמעללים שלך, מה אני מראה לך? הנה אני פה, מראה לך סבר פנים יפות. אז מה זה אומר? שאתה יכול להתקרב אליי. הסלחנות, אני מרחם אליך, ברור לי שאתה מתמודד פה, מה, אני לא יודע מה אתה עובר כאן. ואז כשאני מרגיש שאני אהוב, ולא נכנס לסרטים עם העצמי, כשאני לעצמי, ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה, אז מתחלך. אני רואה ממש קרן של אור חודרת אל תוך המציאות שלך, ומתחילה לפזר את הרפל, השכחה, והשנאה, והתסכול, והייאוש. ורק כשאתה עובד מול הבורא, כי מול עצמך אתה מוגבל גם ביכולת שלך לעבוד. לכן רק עם עצמך זה עובד עד גבול מסוים. תכף אני אהיה טיפה יותר חריף איזה אם נספיק. בעצם צריך לנחם את חודש אלול עצמו, אשר כדברנו, כמו שאני חושב על חודש אלול, פחדיו גורמים לחלחל אצל אנשי אמת, מי שמחפש את אמת, הנה מגיע המשפט הגדול, ותכף יגיע המשפט, וחשבון נפש, לאן אתה נכנס? לכדרות, לביקורת. צריך לרחם על חודש אלול, מה עשית לו, אדוני? מה עשית לו? בשם האמת, אני איש אמת, אז הוא הנה מתחיל המשפט, ואתה נכנס לסרטים, יואו, יואו. שימו לב, אנחנו פרשת שופטים. שחרר את השופט הזה שמחליט ככה זה אלול, ולמקום הזה אתה צריך להיכנס. שופטים ושוטרים תשים לך בכל שעריך. מה זה שערים מסבירים בקבלה וחסידות? זה החושים שלך. דרך איך שאתה מסתכל אל העולם ותופס אותו. שם יש שערים, ככה אתה חווה את העולם. נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. שם בשער ממש יושב שופט. שמחליט ובוחר איזה מחשבה תעבוד איתה בתודעה ואיזה לא. וכדי ליצור שינוי אמיתי והתחדשות, עליך לבחור שופט שיודע להגיש לך השקפה, גישה חדשה בתודעה שלך, בקו אופק שלך, או לפעמים לפטר שופט. תוציא לו צו פינוי, תוציא אותו מהתודעה שלך. הוא מוחק לך את החיים, הוא מוריד אותך להפך השמחה, להפך החדווה. והרי שם נאמר בספר דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מרוב כל. מה זה מרוב כל? כל המצוות. אז אם אתה עושה את המצוות, אתה לא בשמחה ואתה לא מרגיש טוב עם השם, משהו שם מקולקל לחלוטין, זה בסדר. אתה לא צריך לשבור וליצור חדש. אלא על מי שאתה לכתוב חדש. על נייר מחוק, יענו, מחוק, הלך על העין, יענו, זה לא. הלך עליך הרי את השרות, אתה בק הסורי אפריקאי, כמו שאחי אומר לי, תדליק אזארד. אין, אתה אף מעל הגבות, אחי, ככה הוא אומר לי, העין מחוק. כשומע אותי ככה מדבר, אתה עזב, אחי, מי חי ככה? כולנו בתודעה כזאת היום. אור הגאולה. אנחנו לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. זה מאיר בכולנו המקום הזה. אנחנו משוועים לדברי אמת. אז אנשי האמת בחודש אלול, מה אומרים לגרעי צבון וייאוש? למה? כאילו שהלב שלי, למה אמרתי אני שונא את עצמי? כי אינני עושה את מה שליבי אומר, הנפש האלוקית, אני יודע מה עליי לעשות. אני יודע איזה עבודה עליי לבחור, לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים עם עצמך אתה יושב ופתאום האישה אמרה לך, או הילד זרק לך, או זה בא לך באיגוף ממישהו אחר, ואתה קולט, וואי, זה עבודה שהייתי צריך לעשות. זה עבודה שאני צריך לעשות. ואינני עושה את מה שליבי אומר, לכן אני מולד מה? שנאה לעצמי. על שמה תפתח את הלב. שמה זה חודש אלול לעבודה שבלב. גישה אחרת, השקפה, שמה הוא חנון ורחום, ואוהב אותך איך שאתה שמה עם זה. שמה? שאתה לא מצליח להביא את כוונות הלב הטובות שלך לגילוי. זה בסדר, השם אוהב אותך, הוא רואה את זה. מתחיל לבך, אתה מתחיל לפתח בתודעה גישה של אהבה, להרגיש אהוב. ואז ההתחדשות באה עם הגל הזה. לקבל משהו חדש ולהרפות מהישן. לא כשאני מקובץ, אלא כשאני פתוח. ואהבה זה דבר שפותח. לא לחינם נולד הבעל שם טוב בחי אלול ואדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד. אחרי שבר גדול ביהדות הגולה, שהיה בפנימיותו משבר עמוק מאוד במנטליות, בשכל, בתודעה, בתובנות, בתפיסה, במנטליות היראית, אלול משפט, אשר אין כאן המקום והכוח להאריך בה, במעלותיה וחסרונותיה, ואולי גם אין צורך. בעל שם טוב ואדמור הזקן נשלחו לחיות את אלול, לעורר את נקודת הרחמים שבו. ומהי הנחמה, ומה פירוש הרחמים הרבים שמתגלים עלינו באלול? בואו נעשה השוואה בין אלול לניסן. אין זו אהבת דודי לי של ניסן, אלא השפעה סמויה של הבורא, המקיפה את הנפש וגורמת לה להתעורר כאילו מעצמה, כאילו מעצמה, אבל אני לדודי. גם ההתעוררות הזאת היא שאתה לדודך, ואז ודודי לי בראש השנה, גם האני הזה שבא לדודי, זה מהתעוררות מינימה, מאנרגיה, מרוח אלוקית, ממידה אלוקית שהקדוש ברוך הוא משתיל בחודש אלול, שאתה אמור להתחבר עליה, לחשוב עליה, לא תחשוב עליה, אין לנו לדבר. אם לא תחשוב על מה שאני אומר עכשיו, אין שיעור, אתה לא פה בכלל. אתה לא תרשה לעצמך עכשיו להתחבר, זה לא צף בכלל. אני בענייני העולם. ולחשוק להיות אני יוצאת לקראתך דודי. בניסן, דודי לי ואני לא נהנית. ותשרי, אני לדודי בהתעוררות הדלטטה, בהתעוררות מלמטה, ורק אז בראש השנה, ויום כיפור, אז דודי לי בא בהתעוררות מלמעלה, ומרגישים את זה בראש השנה, כי הוא כיפור משהו יורד על העולם, מרגישים את זה בתחושות של החג. שימו לב, אבל גם באלול תשרי, בלא שיתעוררו, אם לא יתעוררו רחמים רבים מלמעלה, אין אני הנשמה, וכוח השינוי שבה וההתחדשות, אין אני מתעוררת באמת. למה? חושדת אני בעצמי. אני חושדת, הנשמה חושדת בעצמה, היא קולטת שהיא כבר תפוסה לקודה עמוק באיזה שהם תפוסים מסוימים, באני, בגאווה, באגו. חושדת אני בעצמי, כי לעולם לא אגיע באמת לדודי, ולא ארצה לו באמת. זו הגלות. זו הגלות, ואת הגלות הזו יותר קשה להוציא מהיהודים מאשר להוציא את היהודים מהגלות. אז המחשבה הזו ראיית חודש אלול כעת דודים. דוד. בלי ביקורת. דוד, דוד, אני לדודי, לא אני לאבא. לדוד, דוד מעניש, דוד, דוד. דוד, דוד זה אהוב. קבלה, אני לאהובי. מאלצת את התשובה להיות כנה, שכן אפשר כאמור לעיל להיבהל בהזדעזעות חיצונית מכל חודש אלול וראש השנה ויום כיפור. במילים אחרות, זוהי נטיעת אמונה בנפש, כי יש טעם לקום ולרצות את דודי. זה חודש אלול, לזה צריך לפתוח את הלב. נטיעת אמונה והאמונות שלנו מנהלות אותנו. או במילים אחרות, ההנחות השכליות שלנו עמוק בתוך קו האופק הזה מנהלות אותנו. ואלול זה מזל בתולה. ונאמר בכתובים, קום בתולת ישראל, קום, 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 תנטה אמונה בעצמך, קום! קום, תמשיך להתקדם, תזרום, אל תתייאש! לזה צריך לפתוח את הלב כדי להתחדש. אם לא זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. ואם לחדד ולהעביר, האמונה הנשלחת אלינו מן השמיים היא אמונה בחידוש הישן. זו האמונה שבכוחה להפיח רוח חיים בעבודת אלול, ויש לנו, על כן, לדרוש ולהרחיב ובהורה, וזה אני אעשה במפגשים הבאים, תוך כדי, שוב פעם, עמקות מסוימת, ועל זה נאמר, שימו לב, מה אנחנו אומרים בפתיחת התורה? אתם מדבקים באלוקיכם, חיים כולכם היום, חיים מלשון חיות, דבק באלוקותך, לא עזבת, לא עזבת את התקווה הזאת שכן אפשר. וכשאנחנו אומרים, תקעו בחודש שופר, זה על ראש השנה. לא נאמר תקעו בראש בתשרי, אלא בחודש. כי כאן מדובר, לא כמו בניסן על התחדשות, שבניסן יש התחדשות, למה? בא הקדוש ברוך הוא, לקח אותך בריאה, הוציא אותך מכל מי שאתה. בניסן ההרגשה היא כאילו דודי לי, ולולא זאת שהוליד וחידש אותי, אז אין אני בשביל להיות לו. זה העבודה של חודש ניסן. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה בא וגואל אותך ממצרים, מכל מה שאתה ועושה ממך בריאה חדשה לגמרי, לא היה בכלל אני להתקרב אליו. נתן לנו שני מצוות והוציא אותנו. התחיל לעבוד איתך, לעשות ממך חדש לגמרי. העבודה של אלול זה לא התחדשות. תקעו בחודש שופר. למה נאמר בחודש לא נאמר תשרי? כי העבודה של אלול זה שפרו מעשיכם. כלומר, חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם, ובראש חודש תשרי אין מזכירים ראש חודש. בראש חודש תשרי לא מזכירים את ראש חודש, לא מברכים את החודש. למה? כי הוא תפל לראש השנה. חדשו מעשיכם, תפל לשפרו מעשיכם. ואילו בחודש ניסן העיקר הם החידוש והראשוניות. לכן באלול וביום הזיכרון שבעקבותיו יש יכולת להיזכר בכל המעשים, לשים לב לעצמך. כמו שכתוב תשרי, תשרי זה אותיות תפשין, רש יוד, אתה חוזר אחורה, מסתכל אחורה ליוד, לאמת, לחוכמה האלוקית. מנקודת המבט הפנימית הזאת, פחות נפלא לראות מולך אדם מת וקם לתחייה, מאשר לראות אדם משתנה בחייו. קם מת לתחייה זה ניסן. אדם משתנה בחייו, אבל השם עושה פלא ונוטע בנו את התקווה, כי גם הפלא הזה יקרה. תאמין שאפשר לתקן. מכוח קו התקווה הזה שמשלשל אלינו השם ברחמיו הרבים על בני בריתו העובדים בסבך החיים, תיתכן עבודת אלול כנה ואמיתית, מלאת שמחת תמירה על חסדי השם שבחסדי. לולא האמנתי שהוא חנון ורחום ואוהב וממשיך לאהוב, לולא האמנתי לראות בטוב השם, לולא לא הייתי מאמין, לולא זה אותיות אלול. לא היה אצלי אלול כלל. לפיכך הנכון הוא שעיקר עבודת הלב באלולי מתחיל במאמץ להיפתח לאמונה שהשם נותן כוח לחדש את הישן. ולולא שהאדם יודע במצבו ויראה עין בעין את עצמו. כמה שגלגלו רחמים עליו מן השמיים, כמה רחמים גלגלו עליך בכל העניינים שלך והמעללים שלך, הוא בדמיונותיו אודות מצבו הסביר והנסבל. אני חושב שאם אני קצת אתאמץ, ניתן לתיקון. הוא חוסם את עצמו מלהכיר כי זקוקו לרחמים, והללו נעצרים לפתוח אותו. כי אני צריך פה תיקון, הזקוק לרחמים. רק הרצון לחסות בסתר כנפי השם ולשבת בביתו מאפשר לשאוב ממנו אמונה שלמעלה מטעם ודעת ביכולת ובמסוגלות האנושית לגאול את עצמה ולשוב אל השם, אל האהבה, אל האמת באמת. ואילו ביות האדם סומך על עצמו, ואפילו מודה שמה שיש בו זה רק מהשם. זו רק תשובה של רמייה שתעלה בידו. מה ניסינו לומר? דברים אלו רוצים לשחרר את אלול מבהלה חיצונית. אשר מטבע הדברים מתלווה אליה אי אמון חשאי. קיים חשד נסתר כי משקיעים אנו את עצמנו בתשובה של רמייה, וכי אין בידה של התעוררות להיבהל, לנגוע בנו נגיעה אמיתית, ולפעול בלב תזוזה של ממש. אנחנו כאילו מיואשים מעצמנו, אחי, על מה אתה מדבר? תסתכל מה קורה, עבוד אמר, תעזוב, תעזוב. עכשיו, המילים האלה. חודש אלול זה כמו נייר מחוק, שעליו כותבים חדש. מי זה נייר המחוק? אני. עליו לכתוב חדש. פה לא לאבד את התקווה. וזה רק כשאתה מרגיש אהוב. מודע לרחמיו, מידת הרחמים האינסופיים של הבורא אליך. ולהתבונן בזה. מפתח התיקון מצוי בהיפתחות לרחמים המציפים את אלול, בנכונות להזדקק לסיעת המשמעיה, מתוך הכרה שכל עוד פונה האדם רק פנימה אל עצמו, אזי למרות כל כוחותיו החיוביים ויצרו הטוב, לקוד הוא בסבך. ובמקומות מסוימים, ללא מוצא. הפתיחות לרחמים עתידה להוליד גוון חדש של אמונה, כזה המיוחד לאלול והמתאים ליעדים שמציב, וסביב אמונה זו אפשר כבר לעצב מחדש ולרענן את מכלול האישיות. ובמפגש אמרנו, עלינו להרגיש את המקום הזה, לפתוח את הלב לתקווה הזאת. שיהיה בהצלחה, ראש חודש טוב, ונמשיך להידיין בנפלאות חודש אלול, בין אדם לחברו, ושיהיה כל טוב ובשורות טובות.